אמונה ומצוותיה, פרק י' איסור הנאה, הלכה א', פתיחה לאיסורי עבודה זרה. כדי שיוכלו ישראל לדבוק בהשם אחד ולהמשיך ברכה לעצמם ולכל העולם, עליהם להתרחק מכל שמץ של עבודה זרה. על ידי כך יוכלו לקלוט את אור השם, ללכת בדרכי השם בעשיית צדקה ומשפט, להבין בתורתו ולקיים את מצוותיו, ליישב את הארץ ולפרות ולרבות בה. ותרבה הברכה בחקלאות, בתעשייה, במדע, בחברה ובאומנות, עד שנזכה לביאת משיח צדקנו, וכל באי עולם ירצו ללכת בדרכי השם. לפיכך, בנוסף לעצם האיסור לעבוד עבודה זרה, ציווה השם את ישראל בכמה איסורים. א', לאבד את האלילים, שנאמר, פסילי אלוהיהם תשרפון באש. ב', שלא ליהנות מעבודה זרה ומתשמישיה, נויה ותקרובתה, כפי שיבואר בהמשך הפרק. ג' שלא לנדור או להישבע בשם עבודה זרה, שנאמר, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך, ובכלל זה, שלא לגרום לנוכרים להישבע באליליהם. ד' בנוסף למצווה לאבד את האלילים עצמם, מצווה להתייחס אליהם בביטול, כדי לאבד את שמם, שנאמר, ויבדם את שמם מן המקום ההוא. איבוד השם נעשה גם על ידי שינוי שמם לגנאי, שנאמר, שקץ תשקצנו ותאב תתאבנו כי חרב הוא. היי, שלא להתעניין בעבודה זרה שמא יתפתח אחריה, שנאמר, אל תפנו אל האלילים. וו, שלא להנות עבודה זרה, היינו שלא לתרום לה, ואף לא לקנות דבר שמשלמים ממנו מס להחזקתה. זין, גם פסל של נוכרי אסור להכניס לבית, שנאמר, ולא תביא תועבה אל ביתך. הוסיפו חכמים ואסרו להשכיר דירה לעובד אלילים, שרגיל להכניס לביתו פסל של עבודה זרה. גם לשם נוי אסרה התורה לעשות פסלים, בדמות שמשים במדור העליון כמלאכים, ובמדור התחתון כשמש וירח, ובדמות אדם, כדי שלא יטעו אחריהם, שנאמר, לא תעשו ניתי. ת. הוסיפו חכמים ואסרו על ישראל לעשות דברים שנראים כעבודה זרה, משום מרית עין. בפרק זה, נעסוק באיסור הנאה מעבודה זרה, ובפרקים הבאים יבוארו הלכות שאר הסייגים. אמונה, יוד, הלכה ב', איסור הנאה. מצווה לאבד את פסלי האלילים ואסור ליהנות מהם, והעובר ונהנה מהם חייב מלכות. אפילו היה הפסל עשוי כסף או זהב, אסור להתיך אותו וליהנות מכספו או מזהבו, שנאמר, פסילי אלוהיהם תשרפון באש, לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך, פן תבקש בו, כי תועבת השם אלוקיך הוא, ולא תביא תועבה אל ביתך, והיית חרם כמוהו. שקץ תשקצנו ותאב תתאבנו כחרם הוא, וכן נאמר, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. איסור ההנאה כולל ארבעה סוגים. א', פסלי אלוהיהם. ב', תשמישיהם, כלי פולחנם. ג', נויהם, הקישוטים שלהם. ד', תקרובות, קורבנות שיקריבו להם. א', פסלי אלוהיהם הם הפסלים והחפצים שעובדי האלילים מאמינים שכוחם של האלים שורה בהם, ויש בהם כוח להטיב לעובדיהם. בכללם פסלים בצורת אדם או חיה, עצי אשרה, וכל שאר הדברים שעובדי אלילים מאמינים בהם. לדוגמה, עובד אלילים שהעמיד לבנה ואמר לה, אלי אתה, או השתחווה לה, נעשתה לבנה פסל ונעשה בענה. ב', תשמישיהם הם כלי פולחנם, היינו הכלים שבעזרתם מבצעים את עבודת האלילים, כדוגמת מחתות להקטיר קטורת וסכין לשחוט קורבנות. ג', נוי האלילים הם הבגדים שמלבישים בהם את הפסלים והכתר ששמים לראשם וכל כיוצא בזה, אבל בגדי הכמרים שמשרתים אותם אינם נחשבים לנוי האלילים ומותרים בהנאה. ד. תקרובות, היינו קורבנות שהקריבו לאלילים, כבהמות שנשחטו לכבודם או דברי מאכל שהקריבו להם. כיוון שגם לאחר עיבוד ארבעת הסוגים הללו אסור ליהנות מהם, צריך לאבדם באופן שלא יהיה ניתן ליהנות מהחומר שממנו הם עשויים. לפיכך, אם היו עשויים מעץ או משאר חומרים שנשרפים, שורפם ומפזרת אפרם כדי שלא ייהנה מהם. גם בעת ביורם צריך להקפיד שלא ליהנות מאש שרפתם. אפה או בישל באש עצי העבודה הזרה פת או תבשיל, אסורים בהנאה. אמונה, יוד, הלכה ג' אלילי העץ והאבן שנאסרים בהנאה. פסלים של גויים נאסרים בהנאה מעת שנגמרה מלאכת עשייתם. אולם פסל שיהודי עשה, נאסר רק מעת שיתחילו לעובדו. שהואיל והיהודים ככלל סולדים מעבודה זרה, כל עוד לא עבד את הפסל, עדיין יש סיכוי שיחזור בתשובה ולא יעבוד אותו. תשמישי עבודה זרה ונויע, גם של גויים, אינם נאסרים עד שיעבדו בהם. כל דבר שאין בו תפיסת יד אדם, היינו שלא אדם עשה אותו, אלא כך הוא מטבע בריאתו, אף על פי שעבדו אותו, מותר בהנאה. לפיכך הרים, גבעות, נהרות ומעיינות שעבדום, מותרים בהנאה, וכן אבני הר שנותקו מעצמן ונותרו במקומן ועבדו אותן, מותרות. ציפה את ההר בזהב העבדוהו, רק הציפוי אסור בהנאה. כיוצא בזה, העמיד פסל על אבן, או שצייר על אבן לשם עבודה זרה, האבן נאסרת כל זמן שהפסל או הציור עליה, ולאחר שיסלקם, האבן מותרת. עובד אלילים שבנה בית לעבודה זרה, הבית נאסר בהנאה. בנה בית סתם והכניס לתוכו פסל, כל עוד הפסל בתוכו, הבית אסור בהנאה. סילקו, הבית מותר בהנאה. בנה בית סתם וחיירו או סעידו לשם עבודה זרה, מסיר את הכיור או הסיוד, והבית מותר. נטע עץ כדי לעובדו, העץ אסור בהנאה, שהוא נחשב כדבר שיש בו תפיסת יד אדם, וזוהי האשרה שמצווה לאבדה ולשרש אחריה, שלא תחזור ותצמח. אבל נטע עץ סתם נחשב כדבר שאין בו תפיסת יד אדם, ואם אחר כך החל לעובדו, כל מה שגדל עליו לפני כן מותר בהנאה, ומה שגדל עליו מעט שהחל לעובדו, אסור בהנאה. השתחווה לבעל חיים, לא נאסר. שחט בעל חיים לשם עבודה זרה, נאסר בהנאה, וזוהי תקרובת עבודה זרה. מכלל האיסור ליהנות מהאלילים, אסור לשבת בצל של עץ אשרה, היינו בצל אילן שעובדים אותו, או שיניחו תחתיו אליל. גם כאשר צל האשרה נמשך לרשות הרבים, אסור לשבת תחתיו. ואם דרך הרבים עוברת תחת צל האשרה, אם יש שם דרך אחרת קצרה ונוחה כמותה, ילך בדרך השנייה. ואם אין שם דרך אחרת קצרה ונוחה כמותה, יכול ללכת בדרכו תחת צל האשרה, וילך שם במרוצה, כדי להראות שאינו מעוניין ליהנות מצל האשרה. גם אילן שאינו אשרה, אלא שנטעו אותו לצד האליל כדי לשמש נוי לעבודה זרה, אסור בהנאה ואסור לשבת בצילו, כדין נויי עבודה זרה. אילנות שנטועים בגינה שסמוכה לבית עבודה זרה, כיוון שלא נועדו להיות נוי לעבודה זרה עצמה, אין איסור ליהנות מהם ומהצל שלהם. אמנם כאשר הנמצאים שם נראים כרוצים להתקרב לעבודה זרה, אסור משום מרית העין. אמונה, י' הלכה ד' תקרובת עבודה זרה. קורבנות ומנחות, תקרובות, שיקריבו לעבודה זרה, נאסרים בהנאה לעולם. ואף שעובד אלילים יכול לבטל את פסליו, וכן את כלי התשמי של הפסל ואת נויו, ובכך יהפכו למותרים בהנאה, את התקרובות אינו יכול לבטל, והן נשארות באיסורן לעולם. הקורבנות נאסרים בהנאה בתנאי שהיו כעין פנים, היינו שנעשתה בהם פעולה פולחנית כעין העבודות שהיו נעשות במקדש. לפיכך, עובדי אלילים שהיו רגילים לכוון בכל עת ששחטו בהמות לאכילה, שהשחיטה היא לשם האלילים, כל בשרם נאסר בהנאה כדין תקרובת, כי השחיטה היא עבודה כעין פנים. המביאים מנחות ומניחים אותן לפני האלילים, אם הן כדוגמת הדברים שהיו מביאים במקדש, היינו בשר בהמה, סלטות, שמנים ופירות שבעת המינים, גם בלא פעולת פולחן נוספת, הבאתן נחשבת כעין פנים, ונאסרו בהנאה. אבל שאר פירות, פרחים ונרות שהובאו כמנחה, לא נאסרו בהנאה. אמונה, י' הלכה ה' ביטול עבודה זרה של גוי. עבודה זרה של גוי יכולה להתבטל על ידי גוי, ובכך היא נעשית מותרת בהנאה, שנאמר, פסילי אלוהיהם תשרפון באש, לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך, פן תבקש בו. כל עוד הפסלים הם אלוהיהם, אסור לקחתם וליהנות מהם. אבל אם ביטלום, כיוון שכבר אינם אלוהיהם, אין בהם איסור הנאה. הביטול נעשה על ידי מעשה של גוי עובד אלילים שפוגע בפסל ומבטא בכך באופן נחרץ שאינו מאמין בו, כגון שקטע את ראש אוזנו או חותמו או אצבעו, וכן אם ייקה אותו בפרצופו עד שצורתו השתנתה, למרות שלא חיסר ממנו כלום, ביטלו. אבל אם מחמת כעסו על האליל ירק על הפסל או עשה עליו את צרכיו או גררו על הרצפה, לא יתבטל, כי כך עשו לעתים עובדי האלילים בעת כעסם. ואחר כך היו מתפייסים ושווים לעובדם. לכן, רק מעשה של פגיעה ממשית בגוף הפסל, מבטא החלטה לבטלו ומפקיע ממנו את איסור ההנאה. גם כאשר הגוי ביטל את הפסל בעל כורחו, ביטולו ביטול, הועיל והבין שהוא עושה מעשה שמבטל את מעמדו כאליל. אמנם רק גוי שיודע בטיב עבודה זרה, היינו עובד עבודה זרה, יכול לבטלה, וגם אם הוא עובד אליל אחר, כיוון שככלל הוא עובד אלילים, יכול לבטלם. אבל נוכרי שאינו עובד אלילים, אינו יכול לבטלם. נוכרי קטן או שוטה, אינו יכול לבטל עבודה זרה, הועיל ואינו מבין את משמעות מעשיו. ביטל הגוי את הפסל, הותרו גם כלי תשמישו ונויו, אולם התקרובות שהקריבו לפניו נשארות באיסורן לעולם. ביטל הגוי כלי פולחן של האליל, רק הכלים שביטל הותרו, אבל הפסל ושאר כלי תשמישו ונויו נותרו באיסורם. פסלים שנשברו מעצמם, אסורים בענה, הועיל ולא ביטלום, וכן פסלים ומזבחות שבעליהם ברחו מחמת מלחמה, אסורים בענה, אבל אם בעליהם יכלו לחזור לעובדם לאחר המלחמה ולא חזרו לעובדם, וכן פסלים וכלי פולחן שנזנחו כי במשך הדורות הפסיקו להאמין בהם, בטלו ומותר ליהנות מהם. נראה לפי זה שמקדשים ופסלים עתיקים שהפסיקו לעובדם, למרות שלא ידוע שהתכוונו להזניחם, מותרים בענה, שהואיל ועבר זמן רב מאז שעבדום, הרי שיורשי עובדיהם הזניחום לגמרי ופקע מהם האיסור. מחר הגוי את הפסל, בין לגוי ובין לישראל, אינו מתבטל, כי המוכרו מקווה שימצא לפסל קונה שיעבוד אותו. מחר הגוי את הפסל בסתם, הכסף שקיבל עבורו אסור בענה, כי אולי התכוון להשתמש בכסף לצורכי עבודה זרה. אבל אם הגוי מחר את הפסל או את כלי תשמישו כדי להשתמש בכסף לדברי חולין, הכסף שקיבל מותר. אמונה, יוד, הלכה וו, עבודה זרה של ישראל אינה בטלה לעולם. עבודה זרה של ישראל אינה בטלה לעולם, שכן מעת שישראל החל לעבוד אותה, חובה מהתורה לאבדה, וממילא נאסרה בהנאה לעולם. ומה שלמדנו שעבודה זרה של גוי יכולה להתבטל, ומפני שאין על הגוי חובה לאבד את העבודה זרה, וממילא אם יבטלה, תתבטל, ובכך החומר שלה יהפוך למותר. גם כלי תשמיש ונויי עבודה זרה של ישראל אינם מתבטלים, שכן חובה לאבדם, וממילא אין אפשרות לבטלם ולהתירם בכך. גם יהודי מומר שעדוק בעבודה זרה, אינו יכול לבטל עבודה זרה. מחר ישראל עבודה זרה או תשמישיה, גם הכסף שקיבל תמורתם עשו בהנאה, וכן אם החליף אותם תמורת דבר אחר כבהמה, גם הבהמה נאסרה בהנאה, שנאמר, פסילי אלוהים תשרפון באש, ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמוהו. כל שאתה מקבל עבורו, יהיה אסור בהנאה כמותו. גזרו חכמים שגם עבודה זרה של גוי שהגיע לרשותו של יהודי, כיוון שנעשתה שלו, חובה עליו לאבדה ואין אפשרות לבטלה על ידי גוי. שמה אם יקלו בה, יבואו להקל גם בעבודה זרה של יהודי, שאותה לא ניתן לבטל. אמונה, יוד, הלכה זין, איסור תערובת עבודה זרה. מפני חומרת איסור עבודה זרה, תקנו חכמים שעבודה זרה אינה בטלה אפילו באלף, שאם יתערב פסל של עבודה זרה בפסלים דומים שנעשו לנוי ולא לפולחן, כולם אסורים בהנאה. התערבה כף ששימשה לפולחן אלילי בחפות רגילות, כולן אסורות בהנאה. וכן אם התערבה חתיכת בשר שהוקרב לעבודה זרה באלף חתיכות, כולן אסורות בהנאה. כפי שלמדנו, אסור ליהנות מדברים של עבודה זרה. אך כשלא מדובר בתערובת ממשית של עבודה זרה, אלא רק בדבר שנגרם על ידי עבודה זרה, הכלל הוא שזה וזה גורם מותר. כלומר, כאשר שני גורמים סייעו ליצירת הדבר, אחד אסור ואחד מותר, התוצאה יוצאת מותרת. לכן, אף שאסור להאכיל בהמה בירקות שהוקרבו כתקרובת לעבודה זרה, ואסור לזבל שדה בתקרובת עבודה זרה, אם האכילו בהמה בתקרובת, מותר לאכולת בשרה או לשתות מחלבה, מפני שהם נוצרו על ידי שילוב של מאכלים כשרים ואסורים. ואם זיבלו את השדה בתקרובת עבודה זרה, מותר לזרוע בשדה, הועיל והשדה הושבח מדשנים מותרים שנאספו בו באופן טבעי, וגם מדשן של עבודה זרה. אמונה, יוד, הלכה ח', הנאה ממוזיקה, ריח ומראה של עבודה זרה. אסור ליהנות משמיעת שירים ומנגינות ששרים ומנגנים לעבודה זרה, וכן אסור ליהנות מראיית צורותיה של עבודה זרה, או מערכת כתורת שמקטירים לה, והמפנה עצמו ליהנות או להתבונן בהם, עובר באיסור תורה, שנאמר, אל תפנו אל האלילים. הנצרך לעבור בדרכו ליד מקום פולחן, בעת שעולה ממנו ריח קטורת שמקטירים שם, או בעת שנשמע ממנו כל שירה או נגינה ששרים או מנגנים לפני העבודה זרה, או במקום שהוא רואה את נויה, רשאי לעבור בתנאי שאינו מתכוון ליהנות ממנה, וגם אין הכרח שיהנה ממנה, כגון שאם יעלה לו רצון ליהנות, יוכל לסתום את הפה שלא יריח, או לאטום את אוזניו שלא ישמע, או להסב את מבטו שלא יראה. ואזי, כל זמן שאינו מתכוון ליהנות, גם אם יריח או ישמע או יראה, מותר לו לעבור. אבל אם אינו יכול להימנע מלהריח או לשמוע או לראות, גם אם אינו מתכוון ליהנות, אסור לו לעבור שם. קל וחומר שאסור לו לעבור שם כשהוא מתכוון ליהנות. דין הנאה ממוזיקה ותמונות שהוקלטו וצולמו במקום פולחן, יבואר להלן. אמונה, יוד, הלכה ת' קיום מצוות בדברים של עבודה זרה. כל הדברים שלא נאסרו בהנאה למרות שעבדו, כגון דברים שאין בהם תפיסת יד אדם כאבנים ובהמות, או שהתבטלו על ידי גויים, כיוון שעבדו אותם, נעשו מאוסים ונפסלו לעבודת המקדש. לפיכך, המשתחווה לבהמתו נפסלה לקורבן, ואין עושים מצמרה בגדי כהונה. המשתחווה לאבני הר נפסלו לבניית המזבח. המשתחווה למעיין שנובע בחצרו, כל המים שהיו באותה עת, פסולים לניסוך המים. וכן עץ השירה שגויים עבדו ואחר כך ביטלו אותו, אין מביאים ממנו גזרי עצים למזבח. נחלקו הראשונים, האם דברים אלו נאסרו גם לשאר מצוות, כגון לשופר, לולה וציצית. למעשה נפסק שגם אם היו של נוכרי וביטלם, כך שהם מותרים בהנאה, נעשו מאוסים למצווה, ולכתחילה לא ישתמש בהם לצורכי מצווה. בדיעבד, אם ישתמש בהם למצווה, הדין תלוי בשאלה אם ניתן לבטלם או לא. אם ממשל ישראל לא קיים את המצווה, שהועיל וחובה לאבדה מהעולם, הם נחשבים כמושמדים, וממילא אין אפשרות לקיים בהם מצווה. אולם אם הם של נוכרי, כיוון שאפשר לבטלם, הם אינם נחשבים כמושמדים, ולמרות שבפועל לא בוטלו, ולכן הם אסורים בהנאה, בדיעבד יצא בהם ידי חובת קיום המצווה, כי קיום המצוות אינו נחשב הנאה. אמונה, יוד, הלכה יוד, הפיכת כנסייה לבית כנסת. נחלקו הפוסקים אם מותר להפוך כנסייה שהתבטלה לבית כנסת. יש אוסרים, משום שאחר שהשתמשו בבניין לצורכי עבודה זרה, נעשה מאוס לצורכי מצווה. ואומנם בכך שנמכר לכל שימוש כבר אינו נחשב תשמיש עבודה זרה, ומותר ליהנות ממנו, אולם כשם שאסור להדליק בבית כנסת נרות ששימשו לעבודה זרה, גם אם התבטלו מלשמש לה, כך אסור לעשות בית כנסת ממבנה ששימש לכנסייה ובוטל. ויש אומרים שמותר להפוך כנסייה לבית כנסת, כי רק דברים תלושים ששימשו לעבודה זרה נעשו מאוסים למצווה, אבל בניין שמחובר לקרקע אינו נמאס. בנוסף, לא את הבניין עצמו עבדו, ולכן משעה שהתבטל מלשמש לעבודה זרה, מותר להופכו לבית כנסת. למעשה, לכתחילה יש להחמיר שלא לעשות בית כנסת ממבנה ששימש ככנסייה, ובדיעבד אם עשו, אפשר להתפלל בו. אמונה, יוד, הלכה יוד א', נרות וקישוטים שיוצרו עבור עבודה זרה. המייעד בהמה להקרבה לעבודה זרה, כבר משעה שיעשו במעשה הכנה, כגון שהכמרים גזזו את סמרה לכבוד האליל, גם אם בעל הבהמה יחזור בו ולא ירצה להקריבה לעבודה זרה, נאסרה להקרבה על המזבח להשם. אולם כל זה דווקא לעניין הקרבה על המזבח, מפני שמאוס להקריב לפני השם במקדש בהמה שיועדה להקרבה לעבודה זרה. אך מותר להשתמש בנרות שיועדו להדלקה לפני האליל עבור הדלקת נרות שבת או חנוכה. כיוצא בזה מותר לקשט את הסוכה בקישוטים שיוצרו עבור קישוט עבודה זרה וכנסיות. אמונה, יוד, הלכה יוד ב', פאות ששערן מהודו. בשנת תפשין סמך דלת התעוררה מחלוקת אודות הפאות הנוכריות ששערן מובא מהודו. התברר שחלק מהשיער מובא מאזור העיר טירופטי שבדרום הודו, ששם יש מקום פולחן שפוקדים אותו עשרות מיליוני אנשים בשנה, ורבים מהם מגלחים את שיער ראשם כהכנה לקראת בואם לאליל. את השיער השייך למקום הפולחן מוכרים אחר כך לתעשיית הפאות העולמית. האוסרים טענו שגילוח השיער הוא פעולת פולחן, וממילא נחשב כאין שחיטה, ובכך השיער נאסר בהנאה. ואף שנחלקו הראשונים האם באופן זה השיער נאסר, האוסרים הורו כדעת המחמירים. מנגד, המתירים בררו אצל אנשים שמכירים את דתם, והתברר שהגילוח אינו פעולת פולחן, אלא רק הכנה לקראת ביאתם לאליל בהכנעה, וממילא לכל הדעות השיער אינו נאסר בהנאה. למעשה, גם אם נתחשב בדעת המחמירים, כיוון שיש בדין זה שני ספקות, גם כאשר ידוע ששיער הפאה הובא מטירופתי, הפאה מותרת. קל וחומר כאשר לא ידוע מקור השיער, שאז ישנם שלושה ספקות, כמבואר בהערה.